רוצה ללמוד איתכם היום פסקה שאני חושב שדיברנו עליה פעם בנקודות בעל פה. אבל אני רוצה שנלמד זה בפנים. זו בעצם הפסקה הזאת היא מופיעה בספר אורות. דיברתי איתכם על ספר אורות פעם. הרב קוק כתב כמה ספרים. מודפסים בערך, לא יודע מה, 50 ומשהו ספרים של הרב קוק. אבל זה רבע מהכמות שהוא השאיר בכתבי יד. יש בכתבי יד 200,000 עמודים של כתב של הרב קוק. רבע מזה זה מה שהדפיסו. ומתוך הדברים שהוא הדפיס, אז הרב צבי יהודה, הבן שלו, אסף דברים. נגיד אין היה הרב קוק כתב כמו שזה, יש לנו אותו. כן? אבל הספר אורות, והספר אורות הקודש, ארבעת הכרכים שלו, זה ליקוט וסידור. אורות הקודש זה ארבעה כרכים שסידר אותם הרב הנזיר, בטח שמעתם עליו. וספר אורות, שהוא בעצם הספר הכי קצר, הכי קטן, זה ערך אותו הרב צבי יהודה. מכל 200,000 עמודי הכתב יד של הרב קוק, שהיו בידי הרב צבי יהודה, הוא ערך את ספר אורות. יוצא שספר אורות זה מין תמצית כזאת של כל משנת הרב. עכשיו, תמצית זה לא רק בקיצור, אלא הכוונה שגם הפסקאות שהרב קוק שמובאים בשמו הן מאוד מאוד מרוכזות. נסביר את זה עם משל. אם אנחנו לומדים מאמר בעין היה, אז יש איזשהו משפט מהגמרא, והרב קוק בא ומבאר במשך עמודה או עמודה וחצי, ממש בעריכות, מסביר איזשהו יסוד רוחני, יסוד אמוני. לאט לאט, מסביר, יש ככה, יש ככה, וכוונה פה, רעיון אחד במאמר. בסדר? זה ידידותי יותר למשתמש, אין היה. וגם שם יש דברים קשים ועמוקים, אבל בסך הכל, בכל מאמר יש יסוד רוחני אחד, כלל רוחני אמוני שהוא רוצה ללמד אותה. אורות זה לא ככה בכלל. אורות זה משפטים הרבה הרבה יותר מרוכזים ומתומצתים. ויכול להיות שבמשפט אחד בספר אורות, הרב בעצם נוגע בשלוש סוגיות אמוניות שונות לגמרי. הוא בונה על זה שאנחנו מבינים. כן, זה כמו מי שלומד חיבור וחיסור. נכון, שתיים או שתיים שווה ארבע. וכולם מבינים את זה, וכן הלאה. אבל הפוסט-דוקטורטים במתמטיקה, השיח ביניהם, אני לא אבין את השיח ביניהם. כי הם כבר מדברים במשוואות וקודים שמאוד מתמצתים את כל תורת המספרים שהם יודעים. כן, בסדר, זה משל טוב. ככה זה בהמון, זה פיזיקה בסיסית, אני מבין. הפיזיקאים מדברים, יורים אחד על השני, אני לא אבין. כי זה מתומצת מאוד משהו, מרוכז, ברמזים, בקיצור. הספר אורות הוא מאוד מתומצת. זה כמו לשתות מצפתה, שאפשר לשתות את זה. או כמו לשתות תרכיז. אפשר לשתות תרכיז? יש ילדים שבודקים את זה. כן, זה כל כך טעים אמיץ, הם רוצים לשנות את התרכיז. אי אפשר להכיל את התרכיז, זה מרוכז מדי. צריך לפשט את זה לאט. כן? הספר אורות זה ספר התרכיז. זה ספר מאוד מרוכז. כל מאמר שם, כל משפט שם, יש שם המון. ובגלל זה, מספרון הכי דק, יוצא הרב אבינר... 10 כרכים בומבות ועוד חיינה, אז יש המון המון, עוד יצאו המון 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 ספרים על אורות. כי יש שם הרבה הרבה דברים מרומזים ומתומצתים. זו הגישה שלנו, ספרות. יחד עם זה, עם זאת, יש כמה פסקאות באורות שאנחנו יכולים, אני חושב, להבין אותן. שוב, ולדעת שגם יש שם אולי לא הבנו הכל, אבל להבין את היסוד המרכזי שהרב רוצה להבין. זה מה שהבאתי לכם פה היום. פשוט שדיברנו לפני שני שיעור, לא זוכר מי שאלה לגבי התופעה הזאת שיש מין, בוא נגיד, תמיד בעם ישראל היו אנשים שהיו יותר חזקים בקיום תורה ומצוות, והיו אנשים שהיו קצת פחות חזקים בשמירת תורה ומצוות. ואפילו היו תקופות שהיו אנשים שהם לא שומעו תורה ומצוות בכלל. היו. מקומות כאלו ואחרים, יותר ופחות, בתקופות שונות. יש, כן, רמות שונות של שמירה של תורה ומצוות. כמובן, כל עם ישראל הוא נפלא שהוא ישמע את כל התורה וכל המצוות, אבל יש רמות שונות. ואפילו היו כמה אנשים שממש המירו את דתם, שממש יצאו והלכו, הצטרפו לנוצרים או לא. אבל זה היה תמיד בודדים ממש. אבל אנחנו בחיים שלנו, בדורות האלו, עדים למשהו מאוד מאוד יוצא דופן. יש שם הרבה אנשים שהוא לא מצהירים על עצמם כשומרות תורה ומצוות, אבל לפעמים קצת יותר גרוע מזה, יש איזו מלחמה בתורה, יש איזה כעס על התורה, כאילו התורה היא אשמה, ומי שהוא מחזיק בתורה הוא סוכן למדינה, הוא הורס את המדינה, הוא עושק את המדינה. יש ביזוי של חכמים, דיברנו על זה באחד השיעורים, ביזוי של התורה, מין כזאת, התנגדות כזאת חריפה נגד התורה שאומר הרב, זה לא היה דבר כזה. תמיד היו אנשים שלא היו מרוצים והתנגדו, אבל זה תמיד היה שוליים. שיש כמויות גדולות של אנשים שהם חושבים שהתורה זו בעיה והם נגד התורה, זה לפעמים הרבה פעמים האנשים מאוד חכמים, מאוד ישרים, אפילו אנשים אידיאליסטים, שיש להם מלחמה נגד התורה. מה זה התופעה הזו? למה שעם ישראל נחד נגד התורה? התורה זה חמדה גנוזה, הקדוש ברוך הוא הבנו את המתנה הכי נפלאה שיש. כי חוכמתכם ומדינתכם לעיני כל העמים, זה חוכמה אדירה. אתה לא רוצה ללמוד, בסדר, חבל, אבל בסדר. אתה לא רוצה לקיים, ממש חבל. לא, אני לא רוצה שיקיימו את זה, אני לא רוצה שילמדו את זה, אני רודף את זה. אז אפשר להגיד כן, כי הם רשאים. אבל זה לא נכון. הרבה 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 פעמים הם לא רשאים. כן? זה משהו עקרוני, אידיאליסטי. כן, את ההתנגדות הזאת לתורה, הרב צפה. היא לא הייתה מאוד חזקה בזמן הרב, אבל הוא ראה את הניצנים שלה. הוא אמר, הולכת להיות פה התנגדות גדולה לתורה, לא כי הוא רואה שחורות ומנבא שחורות, הרב קוק, לא. כי הוא יודע שעם ישראל צריך לעבור שלב כזה. הוא חייב לעבור שלב כזה. זה זה. צריך לעבור שלב שמבחינתו הוא לא מעוניין בתורה, והתורה היא מפריעה לו לכל החיים שלו. היא בעיית הבעיות. אולי זה קצת דומה לנער או נערה שמתבגרים. שבתי שאנחנו ילדים, אז אמא זה כל החיים. אבא זה אבא, זה מה לדבר, אבא ואמא, זה כל החיים. ואז מגיעים לגיל נערות, כן? ומה מתחילים להרגיש? שהאבאים האלה קצת מפריעים לנו, זה במקרה הטוב, זה רק ההתחלה, הם מפריעים. אחרי זה, זה הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים, שיש לי את ההורים האלה. אני מתמרד נגד ההורים האלה, אני לא מזדהה איתם בכלל. כן? אבל מה קורה? זה תהליך של התבגרות, וכל ילד צריך לעבור. מי שלא עברה את גיל ההתבגרות בגיל הבגרות, אז זה יבוא לה בגיל 30, 40, ככה הפסיכולוגים הוכיחו, וראיתי את זה בחוש עם הרבה אנשים. גיל ההתבגרות זה חלק מההתפתחות האנושית. אחרי זה מתבגרים! 20, 30, 40, או, איפה אמא שלי שאני צריך אותה, איפה אבא שלי, מה הוא אומר לי עכשיו, איזה צער אותה. בעצם חוזרים לאבא ואמא, מה השתנה? כשהיינו ילדים היינו נאמנים לאבא ואמא, כשהתבגרנו אנחנו נאמנים לאבא ואמא מאוד. באמצע היינו ילדותיים, מתבגרים, שטויות וזה, אז לא הערכנו את ההורים שלה. חשבנו שעדיף ההורים שלו, ההורים שלה, או כל משפחה אחרת עדיפה, כי ההורים האלה, שכן, מסכנים ההורים, זה גרועים, כן? מה קרה? משהו מאוד 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 חשוב קרה. ילד דבק בהורים שלו באינסטינקט. דבק, זה לא בחירי. זה אבא ואמא שלו, זה כל החיים שלו. זה משהו שהוא בכלל לא יכול לחשוב אחרת. הוא לא בחר בזה, הוא לא בוחר בזה בכל יום. הוא דבק בהורים שלו בתלות גמורה, וזה הנורמה, זה הטבע. אבל אז, כשהוא מתבגר, הוא מרסק את זה. הוא מרסק, הוא מנתק, הכל בדמיון שלו, כן? אבל זה עדיין תמיד ההורים שלו. הוא מנתק את הקשר הזה עם ההורים שלו, מרסק אותו, מתמרד נגדו, מתנקר לו, כועס על הקשר הזה, הלוואי ולא יודע משהו, לא יהיו לי מחס שונות, זה רמות שונות של מרד נעורים, כל אחד יכולה להישאר בעצמה. ואחרי זה מה קורה שהוא מתבגר? לא דווקא בגיל, אבל בתובנות שלו. הוא בעצם חוזר לאותו מצב שהוא נאמן להורים שלו, וזה ההורים שלו, הוא שמח בהם, והוא דבק בהם, והוא מתמסר אליהם, אבל הוא בחר בזה. הוא בחר בזה, שזה נורא מצחיק, אי אפשר לבחור בהורים. כמו שבגיל הנורים לא באמת בחרת להתנתק מהם, שהתבגרת, אז לא בחרת לחזור אליהם. אבל הקשר שלך עם ההורים עכשיו, הוא קשר שלך. הוא לא אינסטינקט. הוא הוא לא משהו שהוא טבעי מוטבע, הוא דבר שעברת איזה תהליך, זה יתבשל לך ואתה שלם עם זה. כן, אתה יותר קשור להורים, כי זה קשר בוגר, קשר עמוק בחירי, עבר זעזוע כזה בגיל הנעורים, פחות או יותר. זה תהליך שאדם הוא קטן, מתבגר ובוגר. בסדר? כן. מה זה? מרד נעורים? לא יודע. זה כמו לשאול לזמן ההתבגרות. כן? בנות, כמה זמן 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 ההתבגרות? שנתיים? בנים זה מה? 30 שנה? כמה זמן ככה מתנגד? אין לזה זמן, אבל אם אדם בגיל 30 עדיין בהתמרדות נגד ההורים שלו, אז זה מופרז. אבל זה שלב חיוני. שלב חיוני זה כמו לזחול. אתם יודעים שפעם היה איזו תיאוריה שלזחול זה מיותר, זה 30 שנה. אז עודדו את התינוקות מאוד מאוד מהר ללכת. בסדר, הם הצליחו. וזה גרם להם בכיתה ג' ד' לכל מיני חוסרים, בתפיסה, בלימוד, בכל מיני דברים. הם חזרו לעשות זחילה. אני מכיר אנשים, בגיל, כשהוא כיתה ג' ד' די, חזרו למקומות פעם שבוע, זוכלים באיזה מקום, כדי להשלים את ה... יש שלבים, יש שלבים. כן? אז גם גיל ההתבגרות, אלא בטח הפסיכולוגים בטח יש להם גבולות לזה, אבל זה דבר נורמלי. יש אנשים שזה בקטנה אצלם, יש אנשים שזה, השם ירחם, מה זה הגיד נערות שלו. כן? בסדר, אבל זה נורמלי, זה נורמלי. מסכנים ההורים, אבל הם צריכים איזה... אחד אם יש משפחה עם הרבה ילדים שעוברים את התהליך הזה באותה תקופה, זה קטסטרופה, זה נרגע, זה מרים את הכל, זה בסדר. ככה הופכים לאנשים בוגרים. בסדר? עכשיו, אומר הרב קוק, גם עם ישראל הוא כזה. עם ישראל יש לו קשר טבעי, אינסטינקטיבי, לא בחירי, אוטומטי, לקדוש ברוך הוא, לתורה, לכותרת הזאת שהוא עם ישראל, עם השם. הוא דבק בדברים האלו, הוא שמח בדברים האלו, הוא קשור לדברים האלו, בטבע שלו, הוא מוכן למסור את הנפש על שם השם, על התורה, על המצוות, על היותו עם ישראל, כן, אינסטינקטיבי. ובאמת הקשר של עם ישראל לתורה במשך הדורות היה באמת פלא אדיר. הרוב המוחלט של עם ישראל בכל הארצות, עד לפני 300 שנה שהתחילה הרפורמה והשכלה וכל הבעיות האלה, בעיקר באשכנז, עם ישראל היה מסור לתורה, פחות או יותר, כן, לא היו יותר אדוקים, פחות אדוקים, אבל התורה היא ודאי חשובה, ומשתדלים לשמור עליה כמה שיותר. ואז רואה פה הרב, וזה תהליך, תהליך החילון. הרפורמים, הפיקורסים, הכפירה, האתאיזם, כל מיני תהליכים, הוא אומר, זה לא סתם חולשות, לא סתם עצלות שלהם, או כל מיני סיבות, השפעות תרבותיות שלהם שהם רוצים להיות עכשיו חילונים. אומר הרב, עם ישראל צריך לעבור דרך איזשהו שלב. וזה שלב מזעזע. זה כמו שהאימא היא מזדעזעת מזה שהבן או הבת שלה פתאום אומרים, לא, אני לא מרגיש קשור אלייך או זה, לא, הוא אומר את זה, חודש משדר את זה, נער, כן? אז האימא מזדעזעת מזה, בצדק. אז גם זה, שנאמר את זה נגד התורה, זה מזעזע, כן. לא לגלות לאף אחד את הדברים שאנחנו לומדים פה. לדעת זה עוזר לנו להביט יותר לעומק על מה שקורה. על מה שקורה, לא יודע, מה יש כל המצעדים האלה. מצעדי הגאווה הזאת. להסתובב ולהגיד, אני מחלל את התורה, אני מחלל את התורה. כאילו, זה מזעזע. ומי שלא חושב שאני בסדר, אז כן, זה האלימות הלהט"בית הזאת. מי שלא חושב שאני בסדר, אז הוא לא... זה מאוד חריף. זה לא סתם רישות. יש שם גם אנשים רשעים. יש אנשים מידות רעות, יש אנשים רעים. אבל ככלל, אומר הרב, העם צריך לעבור פה, האומה צריכה לעבור פה איזה תהליך. בסדר? אז הרב מסביר את זה כמו שחז"ל מתארים את בריאת האדם הראשון. בסדר, ניתן לו רק הסבר קצר נוסף וניכנס לזה. מה קרה האדם הראשון? הקדוש ברוך הוא, כמה אנשים הוא ברא? אחד, נכון? אז איש או אישה? מה גם וגם? אדם? אחד, בסדר? כלומר, יש שם צד של זכר ונקבה, זכר ונקבה ברעם, אבל הם מאוחדים בצורה כזאת שהם אחד לגמרי, אחד לחלוטין, כן? ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? עוד רגע נגיע שאלה שלך, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מפיל תרדמה ומנסר. זה לא כמו, לא יודע איך יצא את זה בקומיקס, זה לא מסור חשמלי וזה לא שום, זה משהו מאוד מופשט פה. אבל הוא מפריד ביניהם, ואז מה קורה? זהו, אז עם שניים? מה קורה אז? מה קורה אחרי שהוא מפריד ביניהם? האדם הראשון, מסתכל על, על חווה. אני, אתה, אני לא יודע מה, אין לנו בינינו קשר. אין בינינו קשר. אנחנו לא שייכים אחד לשני, אנחנו לא אחד, אנחנו לא, לא דבר אחד. ואז נופל לו הסימון, אחרי שהוא מבין, זו הפעם עצם מעצמיים. כן? ודבק באשתו וכולי, ואז הם מתאחדים. מה קרה? בהתחלה הם היו אחד, בסוף הם יהיו אחד. אז מה זה עזר הניסור הזה? הניסור הזה אפשר לאדם לבחור. מהחיבור האינסטינקטיבי, הטבעי, הבלתי ניתן להפריד, האדם עובר תהליך של אולי היא קשורה אליי, לא קשורה אליי, אולי אני לא צריך, אני אשלם בלעדיה וכולי, עד שהוא מבין, לא, זה עצם העצמי, האחדות איתה, זה אני האמיתי שלי. כן? זה מעבר מהאינסטינקט לבחירי. בסדר? זה העיקרון שהיה אצל האדם הראשון. אומר הרב שגם הקשר שלנו עם התורה במשך רוב שנות הגלות היה אינסטינקטיבי במידה מסוימת. חוזרים לארץ ישראל, צריך עכשיו לעלות קומה. שהקשר שלנו לתורה יהיה קשר בחירי. שאנחנו בוחרים בתורה. כדי לבחור, אתה צריך שיהיה לך באמת צד שאולי אתה לא קשור לתורה ולא רוצה את התורה. צריך לעבור אצלך בראש שזה היה ואמינה כזאת שכפירה גמורה בתורה. מסקנה? לא, אני רוצה בתורה. כי אני מוכן אולי לוותר לגמרי על התורה. לא, החלטתי שלא, אני רוצה את התורה. אז זה בעצם תהליך של בחירה. היא צריכה להיות שאתה שם באמת הכל השולחן ואומר, אולי בכלל לא. אולי התורה היא לא שלי. אולי שם עם ישראל לא מתאים לי. אולי הקדוש ברוך הוא לא קשור אליי, לא קשור אליו. צריך לעבור תהליך מזעזע של לקפור בכל היסודות של החיים שלנו כדי לבחור בהם מחדש. כן, היה לך שאלה. אז הרב הוא מדבר, שאלה טובה, הרב הוא מדבר על, על תהליך שצריך לעבור על כלל ישראל. לאו דווקא תהליך שצריך לעבור על פלוני או על מוני. כלומר, אם הוא אומר כל אדם מישראל צריך לעבור תהליך כזה, אולי בגלל המשל שלי של אותו נער ונער מתבגרת, אז כל אחד יגיד, תשמע, אני עכשיו בשלב הזה של ה... אמצע הפסקה של הרב, עוד לא הגעתי לסוף הפסקה, אז עכשיו אני עושה חיים כמה שנים, ולא נאמן אותו. אבל הרב אומר, הוא מסתכל כאילו על הנפש של האומה כולה, והנפש הזה צריכה לעבור איזה תהליך. כן? וזה לא אומר שכל אחד שם ממש צריך לקפור בתורה. הבחירה בתורה היא לא חייבת גם לבוא מעזיבה גמורה של הקיום שלו. לפעמים זה תהליך מחשבתי. כשאדם מתבגר, הוא אומר, טוב, עד עכשיו הייתי ילד, נכון, דיברנו כך פעמים על הכיפה הזאת של אבא, נכון, הכיפה של אבא, הפאות של אבא, זה באיזשהו שלב הילד, הוא רוצה כיפה אחרת, רוצה פאות, הוא לא חייב להוריד את הכיפה כדי להקטין את הכיפה. הוא עובר תהליך של, יש כאלה שמורידים גם, אבל זה לא, יכול להיות תהליך פנימי, בירור פנימי שאני בוחר את זה. כן? ונכון, זה, לא, אני לא ראיתי אנשים שעזבו את התורה ומצוות והם מצטדקים בזה שיש פסקה ברב שהם נתלים בזה. אבל זה עוזר לנו קצת להבין, להסתמבית באמונה על דברים מאוד מאוד קשים שאנחנו פוגשים בדור, על המלחמה על התורה, כן.
אם הוא כבר היה, הדור קיבלו ימי
החשבות
שלו
בגיבורים,
כי הוא
מחור
בתורה שלו.
נכון, נכון. אבל כנראה שכשעם ישראל הוא נגעל, הוא צריך, יש עוד קורה שלא הושלמה אז. כי בפורים עדיין הקטי על ידי החשברוש עם. עדיין עובדים חוזרים, אנחנו עדיין, זה עוד לא השלמות. זה עוד לא, עוד לא הגאולה השלמות. אתה מבריגה? בואו נקרא את זה בפנים. בסדר? אם יש שאלות, שואלים. אי אפשר לאדם, לישראל, להיפרד מדבקות האלוקית. הוא דבק בטבע שלו, לא יכול לבחור להשתחרר לדבוק בקדוש ברוך. ואי אפשר לכנסת ישראל, כל עם ישראל, להיפרד מצור ישעה, אור אלוקי ישראל. עם ישראל הוא כזה שהוא לא מסוגל להיפרד מלדבוק באשם. זה נפלא, אבל יש פה חיסרון. כי כאילו לא, הוא לא בוחר בזה כל כך. מה שהוא ממשיך. אבל אי האפשרות הזאת להיפרד מהשם, ההולכת ומופיעה בכל הדורות. בכל הדורות מוסרים את הנפש על כל מצווה, על כל עניין, מוסרים את הנפש על שם השם. אז האי האפשרות הזאת להתנתק מהדבקות, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי. זה איזה משהו אינסטינקטיבי, מוכרח מצד הטבע, ולא כל כך בחרנו. שאיננו נותן מקום בנפשות שלנו לבהירות הדעת, לגלות את פעולתה. יש הכרח טבעי ויש את הדעת. הדעת שלי שאני בוחר. אני בוחר. כן? ילד קטן הוא לא בוחר. כן? למה הוא עושה? כי אמרו לו לעשות. אם פתאום הוא אומר, לא רוצה. או, בהירות הדעת שלו מתחילה להתגלות. הוא מתחיל לחשוב. לפעמים חושב לא נכון. אבל רגע, מה קרה? אז אמרו לי, אז אני עושה? רגע, שנייה, מי אמר? כן, זה ניצני אנושיות בחירית. הוא מתחיל לדעת שאתה יפתח. כן? אבל תינוק קטן, מה שנותנים לו, הוא אוכל, מה שאומרים לו, הוא עושה. יש לנו יכולת לבחור, מה זאת אומרת? אנחנו יכולים להתרחק מהשם. נכון? הם מנותקים, אבל הם מחוברים בפנים. בוא נחזור למשל. האיש ואישה, הם באמת היו שניים בניסור הזה? לא, הם כל הזמן היו אחד. שהם נבראו, שהוא דבק באשתו, וגם בדמיון הזה שהם מופרדים, בעצם אחד. כמו אותו הילד או הנער או הנערה ביחס להורים, הם תמיד קשורים להורים. כמו שהם אומרים תהליך שהוא מדומה ביניהם, כאילו הם... סיפור הקדוש ברוך הוא אומר, הקשר הזה של עם ישראל לתורה הוא נפלא, הוא הטבע שלהם. ישראל ואורייתא אחד הוא. אבל, כן, אבל, הם צריכים לעבור תהליך שנדמה להם שאין להם שום קשר עם התורה. ואז שהם בוחרים בתורה, הם דבקים בתורה בצורה בחירית, וזה הרבה יותר עוצמה, הרבה יותר עמוק. כן? הוא לא ער לזה, הוא חושב שהוא מתנתק לגמרי. לא, ברור שלא, הוא לא יכול לברוח. הוא יכול לברוח להיות בן אדם? לא, אז הוא לא יכול לברוח להיות אדם מישראל.
לא, זה לא באמת, זה לא בבחירה.
הוא בוחר...
כן,
אבל בהתנהגות שאני יכול לבחון, במחשבות שלי, ברגשות שלי, במעשים שלי, אני מתנהג כאילו אני לא קשור לתורה. כן? ואז שאני בוחר בתורה, אני לא בוחר במשהו שהוא חיצוני לי, אני מגלה את מה שאני בעצם תמיד הייתי קשור אליו. אבל אני בחוויה שלי, אני באמת בוחר. באמת, באמת, זה לא איזה דמיון. אני באמת בוחר. אבל מצד האמת, אדם ישראל, הוא לא יכול לברוח מזה. הוא לא יכול להפוך להיות קוף. כן? זה לא, כמו שהוא לא בא מהקוף, הוא לא יכול לחזור להיות קוף. אין... בסדר? כן. בלבחור... קודם כל צריך לשמוח. לשמוח בזה שיש לנו ברוך השם, שזה לא הכל בבחירה שלנו. הקדוש ברוך הוא הביא לנו קשר אליו, לתורה, לעם ישראל, וזה נמצא שם. זה נמצא אצלנו, זה נמצא אצל כל איש ואישה בעם ישראל. כך צריך לך, זה המשקפיים שצריך לראות את עם ישראל. כולם. וככל שאנחנו ערים לזה, זה משמח לי. שהשם בוחר בנו, אוהב אותנו, לשמוח בזה. לשמוח בזה, וככל שאדם הוא דבק יותר בלימוד התורה, בקיום המצוות, אז זה יותר ארץ לו, פשוט יותר נוכח אצלו. כן.
מה
המקום שאתה מתחבים
נגד
תופעות? כאילו
אם זה מצב שהוא תקין,
נכון, אני לא אבוא למצד הגאווה ואגיד, אשריכם, תראו, זה מה שכתוב ברב, אשריכם, אתם מקיימי חזון הרב קוק. נכון. אז יש להבדיל בין המבט המוסרי שלנו על המציאות. שאלה מצוינת, זה עורר אותי לסוגיה חשובה, לפחות בעיניי אני אוהב את הסוגיה הזאת. יש את המבט המוסרי על המציאות, ויש את המבט האמוני על המציאות. אני אסביר. מה המסילת ישרים אומר? יש רע ויש טוב. וצריך לעשות הכל 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 להיזהר מהרע, לפני המעשה, תוך כדי המעשה, אחרי המעשה, זהירות, זריזות, נקיות וכו', להיזהר מן הרע ולדבוק בטוב. העולם הוא מאוד שחור לבן. כן? מלחמה, פנים ואחור. זה לשון הרמח"ל במסילת ישרים. יש רע, הוא האויב, אני נלחם בו. הרע שמתעורר אצלי, הרע שיש תופעות בחברה, צריך להילחם נגד זה. כן? צריך לבטל את זה, וצריך למחות על זה וכו'. זה המבט המוסרי. המבט האמוני, שהפסקה הזו שייכת אליה, זה להבין דברים לעומק שלהם. להבין את הדברים לעומק שלהם. כתוב בפסוק, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. בברכה, בתפילה, אנחנו מבורא את הכל. הפסוק כתוב, בורא רע. חז"ל אמרו להגיד, לשבח את השם שהוא בורא רע, זה לא מתאים למטבע הברכות. אבל הפסוק הוא כזה, השם ברא את הרע. נאמרות מפורשות. בראתי יצר הרע, בראתי לו תבלין תורה. מה, הקדוש ברא את היצר הרע? אז מי ברא את היצר הרע? יש פה איזה אל אחר בגזרה? יש אל אחד. פשוט שהוא ברא את הרע. אבל הרע, לא יודע, מסילת ישרים אומר שהרע זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. השם ברא את זה, למה הוא ברא את זה? למה הוא ברא את הרע? זה נורא הדבר הזה, לא יעדיף בלי. במבט המוסרי, הרע זה האויב. במבט האמוני, אנחנו מבינים שהרע, החולי, המוות, האיסורים, כל הדברים הקשים שבאים בעולם, שהולכים לצמוח מהם בסופו של דבר דברים טובים. כן? הרע הוא יוליד טוב גדול. אבל זה מבט אמוני. ויש את המבט המוסרי. אז במוסר שלי, שיש לי כל מיני, לא יודע, דברים רעים שמתעוררים, אז אני לא אגיד, וואה, מצוין, זה בטח יביא איזה טוב גדול. לא, אני צריך למחות נגד הרע. המצעד הזה, אני לא אגיד, וואי, זה רוע נפלא, בטח יצריך מזה משהו מאוד גדול טוב. לא, צריך, אני רואה את הרע הזה, צריך למחות בו. כלומר, היחס לדברים האלה זה היחס המוסרי, נהגותי. זה רע, צריך לעצור את זה. אבל לדעת, עמוק בפנים, וזה הרב הוא מאתגר אותנו, לדעת שיש גם תהליכי עומק. לדעת שהתועבה והכפירה וההתרחקות הגדולה מהתורה בסופו של תהליך תביא לצמיחה גדולה. אבל יכול להיות שלא אצל כל האנשים. הוא נראה פה, בעם ישראל זה יצמיח משהו גדול, אבל האנשים שחטאו בתועבות האלה לא בטוח שהם יזכו לשוב בתשובה, לפחות שהם עבודים. אז עוד יותר חשוב למחות בהם ולהציל אותם ולעקור את הרע הזה. כן? זה מובן ההבדל הזה בין המבט המוסרי למבט האמוני. בסדר? טוב. על כן, מכיוון ש... בוא נקרא מהתחלה. אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית. זה אינסטינקטיבי, הוא לא יכול להיפרד מזה. אי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה או בשם אלוקי ישראל. אבל, חיסרון, אי האפשרות הזאת להיפרד מהדבקות בשם, הולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בהכרח טבעי, אינסטינקטיבי, שלא נותן לבחירה שלנו מקום, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת, לבחירה, לגלות את פעולתה. על כן, באים ימים, אומר הרב כסוג של קביעה, שככה זה הולך להיות. באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה, פה הוא מרמז לאדם הראשון, עד שהפירוד הגמור בין אדם לאלוקים נעשה אפשרי. נעשה אפשרי, ובאמת יש פירוד בין אדם לאלוקים? לא. אבל הוא נעשה אפשרי במחשבה של האדם. אני ואלוקים, אין שום קשר בינינו. כן? זה תרדמה, כדי לאפשר לנו לבחור באלוקים. לבחור ולדאוג באשר. ובכללות, אני צריך להגיד, ובכלות התרדמה, כן? מתי שהתרדמה נעבור את התהליך הזה, במקום צלע מחוברת, כמו אדם ראשון, אבל פה זה במקום ישראל וקודש הבריך הוא שם אחד, חיבור טבעי גב לגב, זה לא יהיה ככה, יהיו שני דברים נפרדים. עומדת תפארת אדם בכליל הדרה. האדם עומד נפרד מהקדוש ברוך הוא. כלומר, בדמיונו הוא יכול לחשוב שלא חסר לו שום דבר, הוא לא צריך אלוקים, ההפך, אלוקים רק מפריע לו בחיים, הוא לא, אין לו דבקות, אין לו קשר עם אלוקים. ואז יש לו בחירה חופשית. את היכולת לבחור לדבוק באלוקים. לבחור בתורה. לבחור להיות קשור לעם ישראל. הוא אף פעם לא התנתק מהדברים האלה, אבל ניתנה לו האפשרות, כי המדומה, כאילו הוא לא קשור אליה. כן? עומדת תפארת אדם בכלי הדרה שהבחירה השכלית, לא החיבור הטבעי, שכלי זה משהו שהוא בוחר. מכרת לומר עכשיו, כן? הוא בוחר. זאת הפעם עצם העצמה ובשר בשרי. כמו שהאדם בוחר בחווה, ככה עם ישראל יבחר בקדוש ברוך. כן? יבחר בתורה. יבחר ביותו עם, בלהיות עם ישראל. ואחרי זה יש פה אחדות מאוד גדולה, הרי חזרנו לאותו אחדות שהייתה קודם. ישראל והקדוש ברוך הוא כל הזמן היו אחד. כן? אדם וחווה תמיד היו אחד בשורש. אבל זה שהייתה אפשרות שנדמה לנו שהם לא אחד, עכשיו הבחירה הזאת יצאת פה אחדות הרבה יותר גדולה, כי האדם מישראל, עם ישראל יבחרו לדבוק בהשם. אנחנו לא בחרנו בזה, השם בחר בנו. הוא בחר באברהם, בחר בנציאת מצרים, הטביע בנו קשר נצחי עם הקדוש ברוך הוא איתו, נתברך. וזה נפלא שבטבע שלנו אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא, אומר כן, אבל אני רוצה עוד איזה טיבול פה, עוד איזה שכלול של הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא מנסה, הוא פורר הכל עד כדי שכפירה, חילון, תועבות, מלחמה נגד התורה, מלחמה נגד החכמים, מלחמה נגד תורה שבעל פה, הכל כדי להביא בסופו של דבר לבחירה הרבה יותר חזקה ועמוקה בתורה, בקדוש ברוך הוא. והעולם מתכונן, הכוונה מתקדם, מתפתח בהופעת חיים ותולדות קיימות עדי עד. עכשיו הוא מסביר באמת על מה שאנחנו דיברנו. האפשרויות, האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה, מה זה לדבר גבוהה גבוהה? שכרה לפתוח את הפה, לפתוח את הפה בצורה גסה, לדבר על שמד, לדבר על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין העולם הזה, בין העולם הבא, כמו כל השמד, הכפירה, הפירודיות, החילוניות, האפיקורסות, התועבות האלו. הן תוצאות של מה? הן תוצאות של ההפרדה, של הנסירה, שמי עשה לנו? מי הפיל אלינו את הרדמה וניסר אותנו מהתורה ומהקדוש ברוך הוא? הן תולדותיה, כמו תוצאותיה של הנסירה. המביאה, בסופו של דבר הנסירה הזאת, היא לא משאירה אותנו ככה שבורים ומרוסקים ומופרדים. המביאה לידי ההתאחדות הגמורה. היא תביא לזה שהעם ישראל יתאחד עם קודשו בריך הוא, והעם ישראל יתאחד עם התורה, להתאחד עם היותו עם ישראל בצורה חופשית וגמורה. הכוונה שהוא יבחר בזה. זה חיבור הרבה יותר עמוק. כן? כנסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך. כן? החתן, למה הוא פתאום שמח? הוא פתאום, מה הוא פתאום שמח? 40 יום קודם יצירת הוולד זה כבר היה סגור, נכון? כל השידוכים סגורים. למה הוא שמח? כי הוא בחר. אבל קלה שמחה כי בחר. כן? יש פה שמחה של בחירה בדבר. אז העיקרון הזה של הנסירה, שהוא בא לידי ביטוי אצל אדם הראשון, והוא בא בתקופה הזאת, ככה הרב אומר, באים ימים, אומר הרב לפני 100 שנה, אומר, באים ימים, עומדת לפנינו תקופה כזאת, שטיפול תרדמה על ישראל, ויהיה נדמה להם שאין להם קשר עם קודשו בריך הוא, ואין להם קשר עם התורה, עד כדי שקודשו בריך הוא זה בעיה, והתורה היא מפריעה, ואו מדינה או תורה, כי אי אפשר את שניהם, ככה מין מחשבות כאלה, מבולבלות. כן? כן.
אז איך יש עליהם דתיים וזה כלל?
אנחנו, את אומרת, החילונים יותר מתקדמים מאיתנו. כי הם כבר רצים קדימה בתהליך. כן. אז אמרתי, לא כולם צריכים לעבור את התהליך הזה באופן מעשי. כן? אבל באופן מחשבתי, ודאי. לא שבאמת יש להווה אמינה, אני באמת חושב לכפור בהכל. לא, בסוף אני לא אכפור. אנחנו באים, אנחנו לומדים. לומדים את הדברים של אמונה, הדברים של חז"ל, ומבררים את זה. לא כי אבא ואמא אמרו לנו ליטול ידיים בגיל שנתיים. בסדר, עשינו את זה. אז כל אדם בוגר, הוא מתחיל ללמוד, זה כבר באולפנה, מתחילים לברר, ללמוד, ולשאול, ולהתנגד, להתווכח, מה, וזה, אז ככה זה... כן, זה נקרא לזה הבחירה. הבחירה, אם אני בוחר, זאת אומרת, כפרתי קצת בכמה דברים. לא דווקא כפירה ממש, אבל כפירה במחשבה, בדעות. אני כופר, אני מתווכח עם מישהו, אני כופר בזה משהו. אני לא מקבל את זה. בסוף אני מבין את זה, מפנים את זה, אני בוחר את זה. וואלה, אני מסכים איתך. אמרתי תהליך של כפירה ובחירה.
זה יכול להיות שזה ככה גם כאילו, לא יודעת, ילד שהוא גדל וזה, אז לא חשוב בגלל התבגרות, יכפור לגמרי וכל המניחים
מאוד. שם יש עוד משהו, כי המצב הפיזיולוגי והנפשי מתפתח. אז הוא צריך קצת לכעוס ושבור דברים.
זה מחייב
את
שכל
ילד
מתבגר עכשיו
יצרח
כל
המעורים שלו. אצלכם לא היה מתבגרים בבית שלו. אני לא מכיר בית שלו, אני לא יודע מה. זה כל אחד, בנות אומרות את זה אחרת, בנים עוברים את זה אחרת. וזה בא בצורות שונות, בעניינים שונים, אבל ברורים ותהליכים, כן, לפעמים מאוד שקטים. שהילד והאדם מתנתקים ומתכנסים וזה, הרבה פעמים זה מאוד רועש, ואפילו השכנים יודעים שזה קורה, כאילו זה... זה משתנה, זה נורמלי, לא להיבהל מזה. אוי, מה קרה לידה שגידלנו? זה, פתאום עכשיו היא... זה. כן, היא הופכת לאישה. גם אצל בנים, בנים שלא עוברים את זה, זה... כולם שלא עוברים את זה, זה חמור. יכול למצוא אדם בן 30, אישה בן 30 או איש בן 30, שיש לו תפיסת עולם של ילד. הוא אדם מבוגר ולומד ועוסק ועובד וזה. אתה רואה משהו בנפש שלו, אתה מכיר מישהו כזה. מכיר משהו כזה, חבר טוב שלי, הוא לא התבגן. לפעמים זה, לא יודע, זה אצלו, אבל לפעמים זה כי ההורים לא נותנים לילד להתבגן. ההורים יש להם כללים, סדרים, שאומרים שהילדים או הילדות מתחילים להתבגר, אז הם עוד יותר נוקשים עם הכללים שלהם, ובעצם מצליחים לשמור את הילדה, כאילו שהתמשיך להיות בתלם, אבל בעצם הם משקו אותה מהתהליך ההתבגרות שלהם. טוב, וזה סוגיות בחינוך, וזה לא התחום שלי. בסדר, בואו נסיים פה את הדבר. זה בעצם אומר הרב, ימים באים, באים ימים שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות לנו איזה טריק כזאת, הוא מרדים אותנו ומנתק אותנו מהקשר האינסטינקטיבית שלנו לקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מסיים ואומר שאותו דבר ביחס לתורה. לדבר גבוהה גבוהה נגד התורה, לכפור בתורה, לכעוס על התורה, לשנוא את התורה, חס שלום. זה כל חלק מהתרדמה הזאת, כשעם ישראל יבחר אותו. מה שהוא אומר פה, שלוש שורות לפני הסוף, החיזיון, כלומר העיקרון הרוחני הזה, מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה. ביחס, בקשר בין התורה לאומה. איך זה מתגלה? בתרדמה. שהחיבור הטבעי, האינסטינקטיבי, המסירות נפש הטבעית, כי הם חיינו ואורך ימינו שהלך איתנו כל הגלות, הולך ומתפרד. יש איזה, זה מתפורר פתאום, הקשר הטבעי הזה עם התורה, על ידי הנסירה התרדמית. וגמר הנסירה, אבל התוצאה הסופית של התהליך הזה הוא תוכן הבניין. יהיה פה בניין גדול מאוד. כי כשהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו כביכול להתנסר, להתנתק מהתורה, אז הבחירה בתורה היא הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר עמוקה. המביא לאחדות משוכללת ותורה חוזרת ללומדיה. כל בנייך לימוד ה' ורב שלום בנייך. אין שאלות. סליחה, אני לוקח את האלוהים ואלך העולם. לא, מה פתאום? כל החיים שאלות. כל החיים שאלות. לא שאלות כפרניות כל כך, אבל כל הזמן אנחנו רוצים להעמיק ולברר ולחדד ויותר ויותר ויותר. כל הזמן עסוקים בזה.
ואם אין שאלות?
זה לא חייב להיות שאלות שהן מציקות, שהן מפריעות, אבל אנחנו מתעניינים. ללמוד עוד משהו, להבין את זה מזווית אחרת, להעמיק בזה. עולם האמונה, אנחנו רוצים שילווה אותנו כל החיים. אולי לא באינטנסיביות כמו בגיל צעיר, כל הזמן נשמע עוד נקודה, עוד אספקט, עוד איזה מאמר, עוד איזה הבנה. כל הזמן נשכלל ולהעמיק. כן. יש עוד שאלות? תרדמה נפלה לכם? ברוכות יהיו, תודה רבה. כן, זה באורות, תביא לי אורות, אני אראה לכם, זה באורות ארץ ישראל. יש פה ספר? אורות ארץ ישראל, אורות ישראל, זה ממש בסוף של הספר. אורות ישראל, פרק א', פסקה ז', ספר אורות, בסדר, הפסקה הזאת. אורות ישראל, זה החלק האחרון של הספר, פרק א'. בבקשה, שבוע טוב.